ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
שלום, כאן איתי. היום בחרתי לארח בפודקאסט את רפי לוי. רפי הוא סמנכ"ל הכספים של חברת אלפא טאו. החברה עוסקת בטיפול בגידולי סרטן באמצעות טכנולוגיה ייחודית של הקרנות, ועד כה הניסויים הקליניים שביצע היו מרשימים מאוד. השנה החברה הונפקה וגייסה הון בבורסה בנאסד"ק, וזה זמן טוב להכיר את החברה לקראת תוצאות הניסויים הקליניים שיפורסמו בשנה הבאה. האזנה מענה. אלן רפי.
היי.
תודה רבה שאתה רוצה זמן להצטרף לפודקאסט.
שמחה, תודה רבה.
זו הזדמנות נהדרת לשמוע על הפעילות של החברה שלכם, שלמעשה התחילה להיסחר השנה בוול סטריט, שנה מאוד מאוד מאתגרת. והאמת שלפני שנתחיל לדבר על החברה עצמה, אני אשמח אם תוכל לספר על הרקע שלך לפני שהצטרפת לאלפא טאו והתפקיד שאתה נושא באלפא טאו.
בשמחה, אז שוב תודה רבה על הזמן. אני כרגע משרת כסמנכ"ל כספים CFO של חברת אלפא טאו. אני עושה את זה כבר 3.5 שנים. אני הצטרפתי אחרי שהייתי 13 שנה בחברת גולדמן סאקס, שזה בנק השקעות אמריקאי. אני במקור אמריקאי, גדלתי בניו יורק, התחלתי שם בעבודה. ב-2008 עברתי לישראל עם גולדמן סאקס. כל התקופה שעבדתי שם התעסקתי במה שנקרא investment banking, בנקאות השקעות, שזה אומר ייעוץ פיננסי אסטרטגי לחברות בנושאים כמו מיזוגים, רכישות, הנפקות, גיוסי הון וחוב וכו'. שוב, אז הייתי בתפקיד הזה 13 שנה, בשנים האחרונות אני מישראל ניהלתי את התחום הרפואה בישראל, זאת אומרת, כל מה שקשור לחברות ישראליות בתחום הרפואה היה עובר דרכי. כך הגעתי גם להכיר את אלפא טאו, מאוד התלהבתי, וב-2019 החלטתי לעזוב את גולדמן ולעבור לפה. אז אני 3.5 שנים בתפקיד, מאוד נהנה.
לפני שאנחנו שוחחנו, אני הסתכלתי על המצגת של החברה, ותכף נדבר בדיוק מה החברה עושה, אבל מה שבולט, נכנסים לאתר אינטרנט שלכם ורואים סרטון שמספר על אישה פציינטית בשם לילה פרנס, אם אני אומר את השם נכון, והיא מתארת תהליך מאוד מרשים, איך היא גם נגעים בשפה התחתונה, סרטניים, נכנסה לטיפול של שעה, הכחידה את הכל, יצאה לשלום, ומאוד מאוד מרוצה. סוג של נס.
נכון, נכון, נכון. ובאמת היא, אני חייב להודות, לצערי יש המון חולים היום במצב מאוד דומה. אנחנו זכינו גם לעזור לאחרים כמותה, והסיפורים הם פשוט מתאימים. לשמוע איך החולים מעריכים את הטיפול הפשוט והיחסית בטוח, לעומת החלופות אחרות שהיו להם.
אז בוא נתחיל בהתחלה, בוא תספר לנו את הסיפור של, על ההקמה של אלפא טאו, המקור שלה, הטכנולוגיה ו...
אין בעיה.
אז חברת אלפא טאו... ועל מה אנחנו מדברים? מה החברה הזאת אמורה לעשות שתהיה גדולה?
כן, בדיוק. אז חברת אלפא טאו נולדה מטכנולוגיה שפותחה באוניברסיטת תל אביב. היא פותחה על ידי שני חוקרים בכירים שם, אחד מפרופסור יצחק קלזון, שהיה ראש מחלקת הפיזיקה, השני זה פרופסור יונה קיסרי מבית הספר לרפואה. ביחד הם פיתחו את המוצר שאנחנו קוראים לו אלפא דארט, שנדבר עליו עוד שנייה, והטכנולוגיה בעצם יצאה מאוניברסיטת תל אביב לחברה שנקראת אלתרה, היא הייתה חברה ישראלית שהוקמה כדי לפתח ומתישהו למסחר את הטכנולוגיה הזאת, נקלעה לקשיים, ואנחנו בעצם הקמנו, עוזי סופר, המנכ"ל שלנו, שאלפא טאו, פתח את אלפא טאו ב-2015, קנה את כל הטכנולוגיה של אלתרה ואימצה אותה לתוך אלפא טאו, והיא בעצם הפכה להיות הבסיס של החברה. אז אלפא טאו בעצם מ-2016 עובדת לקידום הטכנולוגיה הזאת, יחד עם אותם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, יש גם שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות אחרות, כמו בן גוריון וגם אוניברסיטאות רבות בחו"ל. והרעיון הוא ליישם באופן מקומי קרינה מיוחדת שנקראת קרינת אלפא. הרי יותר מחצי מחולי הסרטן היום מקבלים טיפולי קרינה מקומיות מתישהו במשך הטיפולים. כולם נעשות על ידי קרינות שנקראות בטא או גמא, זה קרינות יחסית חלשות, אבל הם אלו שאנחנו יודעים ליישם בתוך הגידולים, ולכן נדרשים הרבה טיפולים, מינונים מאוד גבוהים, וניסיון להשתמש בקרינה הזאת כדי בעצם להתגבר על הגידול הסרטני. אנחנו משתמשים בקרינה שנקראת קרינת אלפא, היא קרינה, סוג של קרינה שנמצאת בטבע, היא קיימת בטבע, יש איזוטופים רדיואקטיביים שגורמים לקרינת אלפא, דהיינו שמתפרקים, הם משחררים חלקיקי אלפא כבדים. הבעיה היא שהחלקיקים האלו שהם פרי הקרינה מאוד מוגבלים בטווח, זאת אומרת ידוע שהם כבדים, חזקים, בעלי אנרגיה גבוהה ובעלי יכולת קטל משמעותי לתאים הסרטניים, אבל הטווח שלהם מאוד מאוד מוגבל, מדובר ברמה של מיקרונים, כן? של אלפיות המילימטר, ולכן אנחנו לא יודעים, לא ידענו עד היום ליישם אותם באופן מקומי, זאת אומרת שרופא יסתכל על איזושהי הדמיה או איזושהי תמונה של סרטן, יגיד אני רוצה שם לטפל בגידול הזה, אז עד כה לא הצלחנו בעולם ליישם קרינת אלפא כדי לדלדר אותו, ליישם אותו בתוך הגידול. הפיתוח של החוקרים האלו שאנחנו בעצם הולכים איתו, ממשיכים איתו את הדרך אלפא טאו, שנקראת האלפא דארק, היא בעצם המצאה שמאפשרת ייצור מקומי של קרינת אלפא. אנחנו מחדירים שתלים קטנים, כמו מחטים קטנים, מתכתיים, לתוך גידולים סרטניים, והם מצופים בחומר רדיאקטיבי שמתפשט לתוך הגידול. החומר הרדיאקטיבי בעצם נכנס לגידול, הוא עובר דיפוזיה מהשתל לתוך הגידול באופן מבוקר, והוא מייצר רדיוס של כמה מילימטרים מסביב השתל, שבו יש קרינת אלפא חזקה. הרעיון הוא שהקרינת אלפא הזאת אמורה להרוג את הגידול, ומצד שני נשאר מאוד מאוד מוגדר בתחומו, ולא פולש משם הלאה.
זה המנתח למעשה קובע, או המקרין קובע את הרדיוס של ההקרנה? איך זה לא פוגע במקומות אחרים?
אז בשאלתך כן, הרופא קובע איפה הוא רוצה לטפל, הרי זה מה שרדיו-אונקולוג עושה היום ממילא. הרדיו-אונקולוג מסתכל על התמונה של הסרטן וקובע איפה הוא רוצה לטפל. כשהוא מטפל היום בקרינות בטא או גמא, אז מאחר והקרינות האלו יש להם טווח מאוד ארוך, אז יש סיכון לא קטן שהקרינה גם ממשיכה מעבר לגידול ועושה נזק מסביב. כמו שהוא או היא מתכננים את הטיפול עם קרינות אחרות, הם מטפלים גם אצלנו, לוקחים תוכנה, יש לנו גם שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית שיש לה תוכנה לתכנון טיפול שהוא מאושר FDA, אנחנו עובדים איתם והם מייצרים תוכנה לטובת הרופאים. הרופאים לוקחים את התמונה של הסרטן, מעליו מתכננים את הטיפול, בעצם מציירים איפה הם רוצים להכניס את המחטים האלו, את הדארטים, כמו שאנחנו כותבים קוראים להם, והתוכנה דואגת להראות להם שהם עושים את הטיפול כמו שצריך, דהיינו שיש להם כיסוי מלא של הגידול. שוב, האלפא, אני מזכיר, יש לו צווח מאוד 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 קצר, שבעבר היינו מחשבים את זה לחיסרון. בעצם הטווח המאוד קצר לא מאפשר יישום לתוך הגידול. עכשיו שאנחנו הצלחנו לפצח את הבעיה הזאת ולגרום לכך שהקרינה מתפשטת לתוך הגידול לכמה מילימטרים, אז עכשיו החיסרון יהיה היתרון, בדיוק לשאלתך. עצם זה שהאלפא, קרינת האלפא יש הטווח מאוד קצר, הופך את זה שאנחנו שנים טוב עם ההבנה שהקרינה לא מגיעה יותר מדי מחוץ לגידול, נשארת יחסית מעוצב מסביב האזור הטיפול של הרופא ולא מגיע משם הלאה יותר מדי. דווקא פה האלפא יש לו יתרון ביכולת שלו לחסוך נזק לרקמות הבריאות מסביב.
אז זה למעשה גורר שזה צריך להיות בשימוש עבור גידולים קטנים ולא עבור גידולים גדולים?
לא דווקא, כי אנחנו יודעים בדיוק את צווח המרחק שהוא מגיע אליו, אנחנו מכניסים מספר שנים בהתאם. דהיינו, אם יש לנו נגיד נגיד סנטימטר בכל ממד, אפשר להכניס שתיים בכל ממד, אם יותר, נכון יותר. אנחנו כבר פיתחנו אפליקטורים ושיטות יחסית נוחות לרופאים, להזריך מספר שתלים לתוך הגידול, אם מתכננים אותו מראש עם התוכנה הזאת, לתכנן בדיוק איפה ישים לקבל מינון הולם, אבל אנחנו לא מצפים לשים שתל אחד ולסיים, אפשר לשים עשרות, מאות אם צריך, למרות שבדרך כלל לא מגיע לשם, אבל אפשר לחסות בהחלט גידולים גם יותר גדולים.
אז מה למעשה הצלחתם עד היום להוכיח במחקרים קליניים?
אז אנחנו התחלנו בניסויים קליניים בסרטנים שטחיים, סרטני האור או חלל הפה בראש ובצוואר. שם התחלנו את הדרך גם כי זה היה יחסית נוח להתחיל שם וליישם את השתלים האלה, להזריק אותם לתוך הגידולים כשהם נראים לעין, וגם כי יכולנו ככה לעקוב אחרי תופעות לוואי ככל שיהיו, כי הכל נראה לעין. התחלנו שם בניסוי אחד בביילנסון פה בישראל, ברבן, וגם באיטליה. שם יצאנו את התוצאות פנטסטיות. ראינו שמה-28 גידולים שטיפלנו בהם ועקבנו אחרי התקובה, אז ראינו ש-100% הצטמקו. זאת אומרת, כל גידול הצטמק בלפחות 30%. 79% נאמו לגמרי, שובר תוצאות פנטסטיות בתחום הזה. וגם כל זה בעלות במרכאות מאוד קטנה לחולה, דהיינו תופעות לוואי מאוד מאוד זניחות. פרופיל בטיחות מאוד חזק יחסית לקרינות אחרות. לא ראינו את כל הבחילות והעייפות שבדרך כלל רואים בקרינה. שוב, הקרינת אלפא היא יחסית מוגדרת בטווח שלו, ולכן ראינו בעיקר תופעות לוואי מקומיות, מה שנקרא דרגה אחת או שתיים, לא דרגות יותר מדי רציניות ומסכנות חיים. ומשם התרחבנו לעוד ועוד ניסויים שעשינו בתחום הזה, בתחום הסרטנים השקריים. בין היתר סיימנו ניסוי בתחילת השנה הזאת בארצות הברית, וכמה מרכזי סרטן מובילים בארצות הברית, ושם גם טיפלנו בסרטני האור, והיינו 100% תגובה מעט, והיינו כל אחד מהגידולים נעלמו לגמרי, וגם לא חזרו במשך החצי שנה של הניסוי. אז שם ראינו שוב בתות בסרטנים השטחיים ראינו עוד כל תוצאות פנטסטיות. חשוב גם לציין, יש לנו גם אישור אמר במשרד הבריאות. כבר עברנו את השלבים לקבל אישור לשווק את הטיפול הזה בארץ, עבור סרטני האור בחלל הפה, סרטן תאי החפקס, קוראים לסרטן קרסינומה. עכשיו פוקוס על גם להביא אותו לאישור במדינות אחרות כמו ארצות הברית, וגם להתרחב לסרטנים אחרים. הוא כבר מטפל בסרטן ההרמונית, הפרוסטטה, ברמב"ם בחיפה, יש לנו שם ניסוי, יש לנו גם ניסויים פתוחים בסרטן השד, אנחנו עומדים לטפל גם בסרטן הלבלב, אני מקווה עוד מעט, וגם מסתכלים על סרטנים אחרים, סרטן המוח, סרטן הריאות, וכולי וכולי, לצערי, לא חסרים סרטנים בעולם.
ובתחום של סרטן העור, האנשים שנכנסו לניסוי זה היה הטיפול הראשוני שלהם?
לא, דווקא. לא, אז שאלה טובה, אנחנו בעיקר התחלנו עם סרטנים מאוחרים יותר, שכבר ניסו דברים אחרים, ניסו קרינה, ניסו ניתוח, היה להם גידולים חוזרים ונשנים, או שהם לא הגיבו בכלל לקרינה. שם זה תמיד הכי קל לנו להתחיל את הניסוי, כי הרופא באמת כבר מיואש, כן, הרופא כבר ניסה את הניתוח, או שהחולה כבר חולה מדי, לא יעמוד בניתוח, או שהגידול לא נתיח, אולי הרדיו אקולוג כבר ניסה קרינה, קרינה רגילה, קרינת גמא, וכבר לא יכול לתת יותר, כי אם כבר מקסימו את המינון שאפשר לתת לחולה הזה. אנחנו תמיד מתחילים שם, ורואים עם הזמן שהרופאים, ככל שהם לומדים יותר על הטיפול, גם מתאהבים בו, ונותנים אותו גם לחולים שרוצים לראשונה. אז אם החולים הראשונים שטיפלנו הם היו חולים שבאמת, בסוף כל האופציות כבר ניסו את הכל ומקסימו ואין מה להציע להם, בסוף הניסוי כבר ראינו שאנחנו מקבלים גם חולים שעכשיו הופכנו לראשונה. אבל שוב, האופציות שהן לא טובות, הניתוח יכול להיות זה שהם קורטים, קרק משמעותי מאיזשהו איבר, או שהוא מסוכן, או שדורש איזשהו השפעה לאיכות החיים, והקרינה כמובן היא גם לא נוחה, החולים צריכים להגיע 5-6 ימים בשבוע לכמה שבועות, מלובד כל מיני תפעות לוואי. אצלנו מדובר בטיפול חד פעמי, שוב, בינתיים ראינו פרופיל בטיחות מאוד מאוד חזק, אז לכן אנחנו גם עם הזמן קיבלנו חולים שהבחנו לראשונה, שבאו ישירות אלינו גם בניסויים.
אז למעשה אתם מתקדמים בכמה ערוצים במקביל, מה למעשה הפריצה הגדולה שאתם מחכים לעשות בלוחות הזמנים, באיזה תחום, או שזה פשוט רוחבי?
זה קצת רוחבי, כי אנחנו עובדים בכמה דברים במקביל. שוב, האינדיקציה, הסרטן שאנחנו הכי מתקדמים בו, זה סרטנים השטחיים. אנחנו מפוקסים על השוק בארצות הברית, שזה בדרך כלל רגיל לתחום שלנו, להתחיל שם את השיגור. ושם האינדיקציה שאנחנו הכי מובילים זה סרטני העור. יש לנו ניסוי שעומד להתחיל עוד מעט, בעצם ניסוי פיבוטלי, ניסוי האחרון לאישור, שעשוי להתחיל עד סוף שנה הזאת ולהסתיים במשך שנה הבאה. כדי שנוכל להגיש בקשה ל-FDA לאישור ראשון בסרטני העור. אבל שוב, במקביל אנחנו גם עומדים עכשיו להתחיל לטפל בחולים באינדיקציות אחרות, כמו סרטן הלבלב, בעתיד גם סרטן המוח. אז הרעיון הוא בעצם לקדם את האישורים בסרטנים שאנחנו כבר יודעים כבר לכמת איך הוא עובד ולראות תוצאות כמו סרטני העור, ובמקביל להתחיל לנסות סרטנים אחרים, סרטנים קצת יותר קשים מבחינת טווח הטיפולים הזמינים לחולים ואחוזי ההצלחה, כמו סרטני הלבלב והמוח, ששם אנחנו באמת בתחילת הדרך מבחינת ניסויים קליניים בבני אדם, ואנחנו נעשה כמה כאלו כדי באמת להוכיח עד כמה הטיפול הזה עשוי להיות מועיל לסרטנים שונים במגוון סרטנים.
קודם כל אני אגיד שיש לכם מן הסתם מצגת מסודרת באתר החברה, בעצם זה שאתם חברה ציבורית
נכון.
אמריקאית, וגם נכון. ההיבטים הקליניים מאוד מאוד מפורטים, ומי שמאוד מעניין אותו. נכנסתם לבורסה השנה, שזה לחלוטין לא טריוויאלי.
כן.
מבחינה פיננסית, זאת אומרת, החברה, אני מבין, אתם מדובר על משהו כמו 90 עובדים, משהו כזה, כולל...
נכון.
איך אתה צופה את ההתנהלות הפיננסית בשנים הקרובות לפרויקטים כל כך כל כך כבדים מבחינת האורך שלהם והעלות שלהם? אני מניח שכל ניסוי פה מדובר על כמה שנים של עבודה.
אז האמת היא, הניסויים קליניים קצת פחות כואבים מניסויים אחרים. צריך להבין ש... אני אומר את זה בשיא הצניעות, אבל כשהאחוזי תגובה כל כך גבוהים, אז כמות החולים שנדרשים כדי להוכיח אפקטיביות סטטיסטית יחסית נמוכה. כלומר, אם אני עושה ניסוי בחיסון לקורונה לצורך העניין, אני מנסה להבדיל בין אחוז הדבקה של 0.5% לרבע אחוז, אם אני עם החיסון, אז אני צריך עשרות אלפי חולים כדי להבחין את ההבדל הזה באופן סטטיסטי. כשאחוזי התגובה שלנו הם שואפים ל-100%, אז זה יחסית קל להוכיח את זה, ולא נדרשים אוכלוסיות מאוד גדולות. אני אומר את זה בין היתר, לדוגמה, אם נחשוב על הניסוי הזה שאנחנו עומדים לפתוח או לתבריף, בעצם הניסוי האחרון לקראת האישור הראשון מה-FDA, התפוי, שאנחנו מקווים להגיע אליו, שזה הסרטן האור, ה-SCC הזה, הסקוין מסור קרסנומה, אז שם הניסוי האחרון הזה, לרישום, אמור להיות 86 חולים. זה לא כזה ניסוי גדול, כן? לא מדבר פה בעשרות הסקודים. ולכן הניסויים יחסית פשוטים להריד, יחסית מהירים, וגם לא מאוד עיקרים. אומנם דורשים כסף לבתי החולים, הטיפול, הרופאים וכולי, אבל שוב, מדובר בסקאלה יחסית סבירה. אנחנו מאוד מאוד מקבילים לשמור על הקופה של קופת המזומנים, למרות שכמו שאמרת, יצאנו להיות ציבורית השנה, וברוך השם כבר... יחסית מלאה, בסוף רבעון 2 היו 113 מיליון דולר שמזומנים או שמזומנים בחברה. אם תסתכל על הקצב שריפת מזומנים, נגיד שנה שעברה טרפנו 15 מיליון דולר במשך השנה, במשך 2021. שוב, הקצב הזה קצת יעלה עם הזמן, כי אנחנו מתרחבים בפעילות, אבל היא לא נהיית פי 3 אוברנייט. זה משהו שעם הזמן אנחנו מגדילים לאט לאט, באופן מאוד זהיר, ולכן אנחנו מרגישים יחסית בנוח ש... כמו שאמרת, השוק סוער, ואנחנו יושבים יחסית בשקט. בהינתן מספיק מזומנים לרוץ לא מעט זמן. בעתיד, שנגיע כבר לאישורי FDA ונרצה להתחיל להשיך את המוצר, רק כבר זה סיפור אחר של איך מגייסים צוות, אולי נרצה לגייס את הכספים בעתיד, אבל כרגע אנחנו דווקא מתנהלים יחסית בנוח עם הכספים שיש, יש לנו לא מעט זמן קדימה עם הקטע שיש בקופה, גם כשיש שוק סוער בחוץ.
מבחינת המודל העסקי, בהינתן שאתם תעברו את המיילסטון והתרופות, הטיפול יאושר. אתם אמורים, איך הטיפול הזה יעשה? באמצעותכם, באמצעות צד ג', מה הפונקציה ההמשכית שלכם תהיה בתהליך העסקי?
כן, כן. אז האמת היא זה מעניין קצת יותר מתרופות רגילות, כי המוסר הזה הוא רדיואקטיבי והוא מתקלה, הוא לא יושב על מדף ואף טופ ומגיע בעוד חצי שנה לבית חולים. אנחנו שולחים טיפול.
שאלת בין איך בכלל, איפה הוא מיוצר? איפה החומר?
אז אם הוא מיוצר, אז אנחנו בעצם מייצרים אותו לבד, יש לנו, יש לנו מפעל שלוש קמות מתחתיי פה בירושלים בהר חוטבים, יש לנו גם עוד מפעל בארצות הברית, צפון קצת מבוסטון, ועוד אחד מתוכנן ביפן, אבל בעצם אנחנו מייצרים לבד, קונים חומר רדיואקטיבי מכל מיני ספקים, ממשרד האנרגיה בארצות הברית, מחברות באירופה, יש לא מעט ספקים זמינים של החומר שאנחנו משתמשים כחומר גלם שנקרא טוריום. התוריום מתקלה לרדיום, שזה החומר שאנחנו אוספים ומצמידים לשתרים האלו. אנחנו עושים את זה לבד פה במשרד, במפעל, ואנחנו שולחים אותו מפה ישירות לבתי החולים. זאת אומרת, שוב, הקיט, הטיפול הוא מותאם לחולה עצמו. הרופא יגיד, יש לי בעוד שבועיים חולה, אני רוצה ארבעה מחטים, שבכל אחד יש שלושה שתרים כאלו, ויתאים לי לגודל הגידול הסרטני, לגודל הסרטן. ואנחנו נתאג שבזמן הנכון, אם תעלו את זה בבית חולים, מוכן לשימוש. אישור, זה חומר שכל יום מתקלט קצת יותר כשהרדיאקטיבית דורכת. אז אנחנו דואגים שזה יוכן מראש, יתאים את צורת הטיפול, משפים אותו הלאה לבית חולים, והרעיון שאנחנו מוכרים אותו לבית חולים, אנחנו בעצם מוכרים פה טיפול שבתי החולים יקנו, כמו כל טיפול אחר לסרטן, כדי ליישם אותו בבית חולים לחולה.
ולמעשה בסופו של דבר אתם אמורים לתת את זה ברמה גלובלית או שהכוונה היא...
כרגע איסור נעשית כולה על ידינו, יש עניין של גם של סודיות מספריות, סודות מספריות וגם עניין של שמירת איכות, יכול להיות שבעתיד נשקול לשנות את זה וכרגע כל המשרדים לבעלותינו, בוא נגיד אנחנו מצפים כרגע לעשות כל האיסור לבד, ועניין של מחירות גם, זו שאלה שאנחנו רוצים לשקול כל גיאוגרפיה בפני עצמה. אנחנו מצפים להגיד לארצות הברית שאנחנו נבנה צוות מחירות שאלך לבתי החולים, לרדיאונקולוגים ולכירורגים, יציג להם את המוצר וישלב להם את המוצר לשימוש במטופלים שלהם. ומנגד יש מדינות שזה פחות מתאים. יש לנו כבר הסכמים בישראל ובקנדה, לדוגמה, עם חברות מסחור, שאמורות לעזור לנו למסחר את זה עם צוותי המחירה שיש להם, לעזור לראות את זה, להראות מחירות, להראות המוצר לרופאים, ולייצר מחירות, ששוב, כרגע הכוונה היא שאנחנו נייצר לבד ונשלח אותם ישירות לבתי החולים. אני אומר את זה בהקשר שכבר בנינו מספר מפעלים בהצלחה, אנחנו מרגישים מאוד בנוח שאנחנו יודעים בדיוק איך לעשות את זה. זה תהליך לא פשוט, כי המפעלים האלו הם גם מפעלים רדיואקטיביים, זאת אומרת, אין להם ריאקטור, לא מורים להתפצץ, אבל הם מחזיקים חומר רדיואקטיבי, הם עובדים עם חומר רדיואקטיבי, ולכן נדרשים הרבה אישורים רגולטוריים. אנחנו יודעים כבר לעשות את זה, ומצפים שנעשה את זה גם בעתיד, בבניית עוד מפעלים מסביב העולם.
עד כמה אתם מודעים לתחרות במשהו שהוא מקביל אליכם? אני מניח שהקרנות, יש הרבה חברות שרוצות לפתח טכנולוגיה להקרנות שהיא משופר לעומת מה שקורה כרגע.
נכון, אז יש האמת היא, התחום הזה הוא לא תחום שרואה המון המון חדשניות לצערים, כמו הקרינה. כל החדשניות שאנחנו מכירים, הם, שוב, באזור שאנחנו מתעסקים, אני אסביר עוד שנייה, הם בעיקר שיפורים אינקרימנטליים על אותם קרינות שמשמשים בהם היום, הבטא והגמא. אז קצת יותר מפוקס, קצת יותר מוגדר, איפה הולך, קצת פחות דימום לאזורים מסביב, כלומר, קצת פחות תלישה של הקרינה לאזורים מסביב הגידול. אבל תכלס הם בונים על אותם טכנולוגיה, על אותה קרינה שנעשית כבר יותר מ-50 שנה. אני לא מכיר אף אחד אחר שעושה מה שאנחנו עושים, דהיינו יישום מקומי של קרינת אלפא לתוך הגידול, שבעצם מחדירים לתוך הגידול לקרינת אלפא. אני גם חושב שאנחנו יחסית מוגנים עם הרבה מאוד פטנטים מסביב הדבר הזה, אנחנו גם לא מכירים אף אחד אחר שמנסה לעשות את זה. יש שימושים אחרים באלפא שמשתמשים בהם בסרטן, זה בדרך כלל דברים אחרים, זאת אומרת, זה בדרך כלל תרופות נוזליות, תרופות אמיתיות שמוזרקות לתוך הזרידים, לתוך מערכת לאדם, שיש בהם איזשהו מנגנון של איתור סרטן ספציפי, כמו נוגדן שנדבק לאיזשהו אנטיגן בסרטן ספציפי, איזשהו מוטציה ספציפית, שוב, זה טיפול אחר, פתרון אחר לבעיה אחרת, זאת אומרת, זה פתרון סיסטמי, פתרון לכל מיני גרורות קטנות הגוף, אבל מבחינת הטיפול הלוקלי, הפרדיגמה הקלאסית שרופא מסתכל על תמונה של סרטן ואומר, אני רוצה לחתוך אותו, אני רוצה להקרין אותו, את הגידול הזה, אני לא מכיר אף אחד שעושה את זה עם אלפא מקומית.
אני מניח שהתחנה הבאה שלכם עוד תהיה בטווח זמן הקרוב שתפרסמו תוצאות. מתי נקבל אינדיקציה לאוספת להתקדמות? זה בטווח של חודשים?
אתה מתכוון תוצאות קליניות?
כן, תוצאות קליניות כמובן.
אז אנחנו, בוא נגיד, הניסוי הגדול ביותר שאנחנו רוצים לראות ממנו תוצאות זה הניסוי הפיבוטלי לאישור בארצות הברית, אבל זה ייקח לנו עוד זמן. כי שם עכשיו אנחנו קיבלנו אישורי FDA להתחיל את הניסוי, מקווים להתחיל לטפל בחולים עוד השנה במשך שנה הבאה, אז בוא נגיד, תוצאות אמיתיות בניסוי הזה, אנחנו צופים לראות ב-2024, לקראת השנה או באמצע שנה משהו. בוא נגיד, חצי הראשון של 2024. אבל מנגד, יש לנו הרבה ניסויים אחרים שעובדים במקביל, אז נגיד, פרוסטטה, שם מדובר ב-10 חולים, סביר מאוד שבחצי השנה הבאה, חצי השני של שנה הבאה, כבר נראה שם התוצאות משניות מהניסוי הזה. זאת אומרת, שוב, יש לנו מספר דברים קורים במקביל, ולכן אני חושב שאנחנו עשויים לראות כמה דברים מעניינים בחצי השני של שנה הבאה, של 2023, אבל הניסוי הגדול שהוביל אותנו לאישור ראשון ב-FDA כנראה יהיה רק ב-2024.
רפי, תודה רבה על הזמן שלך ועל הסקירה, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה, אנחנו נהיה במעקב.
אני אשמח, תודה רבה על כל הזמן ועל השאלות, ואני אשמח להמשיך גם בעתיד לעדכן.
תודה רבה.